אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 488, מאמר האומה, כותרת היחיד והאומה. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור.
טוב, ודאי שאנחנו לא יכולים לדמות עצמנו לבעל הסולם, ולא יודעים בדיוק למה הוא כתב את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל כדאי לנו ללמוד קודם כל הגישה שלו להפצה לשדרות העם, כמו שהוא כותב. ואז לראות במה אפשר להשתמש בזמננו, במצבנו. בכל זאת, עד כמה שיכולים להיות קרובים אליו, רצוי.
כן. היחיד והאומה. האדם יצור חברתי, הוא אינו יכול למלא את צרכי חייו כי אם בעזרה מזולתו. ולכן שיתוף רבים הוא תנאי הכרחי לקיומו. ואין כאן המקום לחקירת התהוות האומות, ודי לנו ללמוד את המציאות כפי שהיא לעינינו. עובדה היא שהפרט הוא חסר אונים למלא את צרכיו עצמו, והוא זקוק לחיי חברה, הוכרחו היחידים להתאגד באיגוד אחד הנקרא בשם אומה או מדינה, שבה עוסק כל אחד במקצועו, מי בחקלאות ומי במלאכת יד וכדומה, והם מתקשרים באמצעות חליפין של תוצרות כפיהם. מכאן התהוו האומות שכל אחת נושאת אופי מיוחד, הן בחיים החומריים והן בחיים התרבותיים. מתוך השתקפות החיים אנו רואים שהתהליך של אומה דומה לגמרי לתהליך של אדם יחיד, ותפקיד כל יחיד באומה שווה לתפקידם של האיברים בגוף היחיד. וכמו שגוף כל אדם יחיד מחויב שימצא בתוכו הרמוניה מלאה בין איבריו, העיניים רואות והמוח נעזר על ידיהן לחשוב ולייעץ, אשר אז הידיים עובדות או לוחמות והרגליים הולכות וכדומה, שכל אחד על משמרתו עומד ומחכה לתפקידו, כן האיברים המהווים את גוף האומה, היועצים, המעבידים, העובדים, המובילים וכדומה, צריכים לפעול ביניהם מתוך הרמוניה מלאה. וזה הכרחי לחיים הנורמליים של האומה ולקיום בטוח.
עד כאן בסדר? יופי. נו, תמשיך.
וכמו שהמיטה הטבעית של היחיד היא תוצאה של חסרון הרמוניה מבין איבריו, כן האומה, השקיעה הטבעית שלה היא תוצאה מאיזו הפרעה שנתהווה בין האיברים שלה. כמו שהעידו קדמוננו, לא חרבה ירושלים אלא מפני שנאת חינם שהייתה באותו הדור, כי אז נגועה האומה ומתה, ואיבריה נתפזרו לכל רוח. לכן תנאי מחויב לכל אומה שתהיה מלוכדת יפה מפנימיותה, שכל היחידים שבה יהיו מהודקים זה בזה מתוך אהבה אינסטינקטיבית. ולא לבד שכל יחיד ירגיש את עושרו באושר האומה והתנבנותו בהתנבנות האומה, אלא שיהיה גם מוכן למסור כל ישותו לטובת האומה בעת הצורך. ולולא כן, הזכות קיום שלהם בתור אומה בעולם עבודה היא למפרע. ואין זה אומר שכל יחידי האומה בלי יוצא מהכלל מוכרחים להיות כן, אלא הכוונה היא שאותם בני האומה הנמצאים בהרגשה ההרמונית האמורה, הם העושים את האומה, ועל פי איכותם נמדד מידת העושר של האומה וכל זכות הקיום שלה. ואחר שכבר נמצא סכום של פרטים המספיקים לקיומה של האומה, כבר יוכל להימצא בה גם שיעור מסוים של איברים מדולדלים, שאינם מחוברים בגוף האומה בכל השיעור האמור. והבסיס כבר בטוח ומשומר בלעדם, לפיכך אין אנו מוצאים בזמנים הקדמונים איגודים וחברות שלא תמצא בהם קרבה משפחתית בין יחידיה. כי אותה אהבה פרימיטיבית שהכרחית לקיום החברה אינה נמצאת זולת במשפחות שהם בנים לאב אחד. אולם בהתפתחות הדורות כבר נמצאים חברות המקושרות יחד תחת מושג של מדינה. רצוני לומר, בלי שום יחס משפחתי גזעי, שקשר היחיד למדינה כבר אינו קשר טבעי פרימיטיבי, אלא הוא נוגע מתוך צורך הדדי, אשר כל יחיד מתאחד עם הכלל לגוף אחד, שהוא המדינה. והמדינה מגנת בכל מידת הכוח של גוף מדיני על גופו ורכושו של כל יחיד ויחיד. אכן המעבר הזה שעברו הדורות מן האומה הטבעית אל המדינה המלאכותית, דהיינו מן הקשר הבא מתוך אהבה פרימיטיבית אל הקשר של אהבה הבא מתוך צורך הדדי, אינו גורע כלום מכל אותם התנאים המחויבים באומה הטבעית הגזעית. וזה הכלל. כשם שכל אדם בריא מכונן בשלטון מוחלט על איבריו, המבוסס רק על רחשי אהבה, כי האיברים נשמעים לו בהנאה רבה בלי שום יראה מעונשים, כן המדינה, מבחינת צרכי הכלליים, צריכה לשלוט על כל היחידים שבה בשלטון מוחלט, המבוסס על אהבה והתמסרות אינסטינקטיבית מהפרטים אל הכלל. הוא הכוח הנוח ביותר המספיק להניע את הפרטים לצרכי הכלל. אבל שליטה מבוססת על כפייה ועונשין הוא כוח חלש מדי להניע לכל פרט באופן מספיק לשמירת צרכי הכלל, וגם הכלל יתחלש ולא יוכל לקיים התחייבותו לשמור ולהגן על גופו ורכושו של כל יחיד ויחיד שבו. ואין לנו עסק כאן עם צורת המשטר של המדינה, כי בין שהיא אוטוקרטי או דמוקרטי או שיתופי, אין הם משנים כלום את עיקר ביסוסה של כוח האיגוד החברתי, לא תוכלה להתייסד ומכל שכן להמשיך את קיומה, אם לא על ידי קשר אהבה החברתית. ובושה להודות שאחת הסגולות היקרות שאיבדנו במשך גלותנו, והחשובה מכל, היא אבדת הכרת הלאומיות. היינו, הרגש הטבעי ההוא המקשר ומקיים כל אומה ואומה. כי חוטי אהבה המקשרים את האומה, שהם כל כך טבעי ופרימיטיבי בכל האומות, נתנבנו וניתקו מליבותינו, חלפו, עברו ואינם. והגרוע מכל, כי גם המעט שנשאר בנו מהאהבה הלאומית, אינה תבועה בנו מבחינה חיובית, כרגיל בכל האומות, אלא שנתקיים בתוכנו מבחינה שלילית. הוא הסבל המשותף, שכל אחד ממנו סובל בתור בן האומה, שזה התביע בנו הכרה וקרבה לאומית מבחינת קרבת אחים לצרה. והוא גורם מן החוץ. ובעוד שהגורם החיצוני הזה נתחבר ונתמזג עם הכרה הלאומית הטבעית שבנו, יצא ונצנצה מהתערובת הזו מין אהבה לאומית בתופעה מוזרה. בלתי טבעית ובלתי מובנת. והעיקר הוא שאינה מוכשרת כלל לתפקידה, מידת החימום שבה מספיקה רק להתלהבות לשעתה, אבל בלי כוח ועוצמה שנוכל לחזור ולהיבנות על ידה בתור אומה הנושאת את עצמה. כי איגוד המתקיים מתוך גורם חיצוני אינו איגוד לאומי כל עיקר. ואנו דומים בזה לגל של אגוזים, המאוחדים לגוף אחד מבחוץ על ידי סק העוטף ומאגד אותם, שמידת הייחוד ההוא אינה עושה אותם לגוף מלוכד, וכל תנודה קלה הנעשה על הסק מוליד בהם התרוצצות ופירודים זה מזה, ובאים על ידה בכל פעם לאיחודים ולצירופים חלקיים מחדש. וכל החיסרון הוא מה שחסר להם הליכוד הטבעי מבפנים, וכל כוח איגודם הוא מתוך מקרה חיצוני, וענייננו אנו, דבר זה מכאיב מאוד את הלב. ובאמת, גחלת הלאומיות עוד שמורה בנו בכל שיעורה, אלא שנתעממה ואינה פעילה בתוכנו. גם ניזוקה במידה מרובה מתוך התערובת שקיבלה מבחוץ, כאמור, אולם זה עוד אין מעשיר אותנו כלל, והמציאות מרה מאוד. והתקווה היחידה היא לסדר לעצמנו חינוך לאומי באופן יסודי מחדש, לגלות ולהלהיב שוב את האהבה הלאומית הטבעית העמומה בנו, לחזור ולהחיות אותם השרירים הלאומיים שאינם פעילים בנו זה 2000 שנה, בכל מיני אמצעים המתאימים לדבר. אז נדע שיש לנו יסוד טבעי בטוח להיבנות מחדש ולהמשיך קיומנו בתור אומה, מוכשרת לשאת את עצמה ככל אומות העולם.
ישנם שאלות חוץ מאורן? אני גם שפירה. נו, בוא נשמע. נתחיל מהקלקול.
אני בעבודה שלי יחידי שהולך עם כיפה, ולפעמים אני מרגיש...
אתה הולך כבר עם כיפה בעבודה?
ואני לפעמים מרגיש שנאה, אתה יודע, יחס כאילו אני ברוסיה בין אנטישמים, גם ככה, כמו שהייתי ילד, גם ככה אני מרגיש פה.
זה טוב מאוד. המקובלים תמיד הנהיגו להרגיש את עצמם בגלות. הם היו יוצאים מהבית, הלכו בדרכים, היו מתנפלים עליהם, נותנים להם מכות, לא היה להם מה לאכול, בכוונה הכניסו את עצמם בכאלו צורות שנקרא גלות. זה לא מספיק שהיו חיים שם ברוסיה איפה שאתה. אז אתה רואה איך הם מסדרים לך מהשמיים. אתה כנראה גדול. נו ו...
אז בדיבורים אני שומע עד כמה אנחנו מפורדים בינינו. אבל זה לא רק חלוקה דתיים חילונים, יש עוד 800 חלוקות בינינו. No. אז איך אנחנו עכשיו, מה זה אומה? מה זה אומה מבחינתנו? איך אנחנו יכולים להרגיש, לאחד את כולם לאומה? כי הכל, מה כשכתוב פה תיאורטי?
בעל הסולם מסביר שיש שלושת המדרגות לתיקון הכלי שנקרא נשמה. המדרגה הראשונה זה משפחה. שם זה הכל מתקיים בצורה טבעית פחות או יותר, עד שמתקלקל בזמננו. מדרגה השנייה זה האומה. שם זה יותר מקולקל מה שבמשפחה, וצריכים לתקן. מדרגה השלישית עוד יותר מקולקלת, וצריכים לתקן זה האנושות. שלושת המדרגות האלו אנחנו נצטרך לתקן. מה השאלה?
איך אנחנו מתקנים את המדרגה של
המאור, אומה? המאור עושה את זה אם אנחנו מבקשים. איך אנחנו יכולים לבקש על כל האלו המדרגות? בכל מצב שלנו יש התקללות של שלושתם. ככה עושים. כן.
ובמעשה.
לכן אתה יכול לבקש, כמו שבתפילת 18, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, ועלינו. וככה מבקשים.
אז בקשה זה כל מה שאני יכול לעשות?
בקשה לזה שיבוא התיקון. על כולם, 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 ועליך. זהו. כן, מוטי.
אני מנסה להיכנס לראש של בעל הסולם, שהוא כתב את זה לפני 70 שנה. קודם כל, זה כל כך מתאים למצב שלנו היום, והוא בטח כתב את זה מנקודה מאוד פנימית, כי לא יכול להיות שזה היה אז. לפני 70 שנה הארץ הזו שמחה, היו קיבוצים, רקדו אורה, שחור לבן, הכל תמים, וזה ממש מתאים להיום המצב הזה. כנראה שהוא ראה בפנימיות של החוסר חיבור על האומניות שאיבדנו, משהו אחר, איך, אתה יכול להסביר מאיפה הוא כתב את זה?
מאיפה? מזה שראה? מה זאת אומרת? למה לא ראה? הוא לא ראה מה קורה בעם? לא הלך לבן גוריון לדבר איתו על החיבור, על האיחוד, על לעשות תשתית בריאה לכל הסוציאליזם שבן גוריון רצה לעשות? הוא לא ראה את זה? ועוד איך? ומה הוא יכול לעשות? כן?
אבל בחיצוניות לא ראו את זה, זאת אומרת, הוא ראה את הפנימיות של העם שהוא פרוט.
תשמע, הוא לא, אתה לא יכול להגיד שהוא היה איש לא מציאותי, הוא לא מבין איפה שהוא חי. אם הוא יצא עיתון וקלקל לעצמו כל החיים ולילדים שלו, ואיזה מאומות ואיזה דברים שעשה, שזה גרם, כן, סביבו, נו, בחוגים ודאי שהוא היה איתם, כן? אז הוא מבין מה שהוא עושה. אלה ממש אנחנו צריכים להבין שלא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב את זה להוציא. זה לא זורם פירוש סולם ולא טס ולא משהו, זה איזה מאמרים פה ושם, כן? אלה זה חיבור שזה, תתאר לעצמך שהיום עושה ככה מישהו. חוץ מתעמולה אתה לא יכול להגיד שזה, אלה בחירות הוא רוצה שמשהו אז בגלל עושה. כאן זה אדם שלגמרי לא שייך לכלום. שפשוט נותן צעקה מכל הלב לשעת הסכנה שבאמת באותם הזמנים זה לא היה כל כך מורגש. בארץ לא היה כל כך מורגש. כן.
אז למה התנכלו לו, כאילו, החוגים?
אוי, מה יש לנו להיכנס לכל הדברים האלה? חבל, חבל להכניס אותם לראש. זהו. אם אנחנו היום נשתדל ללכת בצורה נכונה, אנחנו כמעט ולא נזמין על עצמנו אש. כי צריכים להבין שיש מוזמנת כתיקון, הוא היה צריך לעורר אותה, לגלות אותה, לא כל כך לעצמו כמו לאחרים, שזה על ידי זה ככה התתקן משהו. אנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו גורמים תיקונים לאותם החוגים שאליהם אנחנו פונים, ובמצבים שאנחנו נמצאים, שזה הרבה יותר מבורר, השבירה, האיום, כל הדברים ממה שהיה קודם, אנחנו לא צריכים לחשוב על ההפרעות. אני לא חושב שהם יהיו. ההפרעות האלה כמו שכאן, שסגרו לו עיתון, דתיים, חילונים, אף אחד לא שם לב על זה היום. ההפך, אנחנו מתקדמים למצבים שמתחילים להוריד שומן מכל האלו ככה, מכולם. כן, משה.
אם אתה יכול לתת דוגמה שפעם אחת בהיסטוריה מקובל אמר משהו, או נביא, לא יודע, ושמו. שמו ועשו את זה, ממש הצליחו. היה פעם כזה מקרה?
אני לא כל כך מכיר, אני לא יכול להגיד. גם כן אני לא, 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 איפה מקובל אמר? אברהם יישם את העם, יצחק, יעקב, זה תקופות, זה לא סתם אדם. תקופה של אברהם, תקופה של יצחק, תקופה של יעקב, תקופה של משה, גם יוסף, משה וישוע, ואז בישראל, זה תקופות. הרוח של אותו אדם, הוא היה פועל באותה התקופה, ועשה את מה שעשה. כך זה. מה זה? מה שמקובל עשה, משה רבנו מה שעשה, הוא בנה את העם. הוא הרדיר לתוך העם באביות אחרת, זאת אומרת אחרי גלות, באביות אחרת שהתגלה, הרדיר בתוך הכלי הזה שיטת התיקון, עד שהביא אותם לגילוי הבורא, ארץ ישראל. הכל זה נעשה על ידי מקובלים. אחר כך בגלות אתה לא רואה את זה, איך שממשיך לעבוד. אבל המקובלים הם האלו שעל ידם העולם מקבל הזנה ומסוגל להתקיים. בלי זה האור שבעולם הזה לא היה מופיע במאומה. ואז החומר לא היה יכול להיות. לכן מספר המקובלים חייב להיות, אומרים למד וו, צדיקים שם. אנחנו לא יודעים מה זה. אבל ישנם מקובלים תמיד כאלה בעולם, שהם לפי הכלים שלהם שייכים לכלל האנושות, וגם כן לדרגה הרוחנית. כמו שאנחנו רואים, מה כתוב? שמלכות האצילות נעשית זנב לשואלים, לשואלים, איפה שיש...
ראש לשואלים.
כן, אבל זנב שלה נעשה ראש לשואלים, כן, זנב שלה. זנב לעריות, עריות איפה שיש חוכמה, זה נקרא עריות, דרגת האצילות, וזנב שלה, התחתונות שלהם, שלה, יורדות לעולמות ביה, הם נקראים שואלים, כי שם זה שאלה, איך לעשות, איך לתקן, כי שם זה כלים השבורים. אז כך חייבת להיות קשר, וכמו שאנחנו לומדים עכשיו בחלק ג' תעס, גם כן קשר וגם מעבר בין דרגה לדרגה כל הזמן. אז בעולמנו זה המקובלים, שמצד אחד מלובשים כמו שאחרים, ויכולים ללמד ויכולים לפרסם להם, ומצד שני קשורים לדרגה יותר עליונה. איך זה, איך אחרת יהיה משהו? אנחנו נמצאים במערכת, אדוני, זה לא שפתאום קורה כאן משהו משהו אחר. זהו. טוב.
יהודה, 500 שנה מדברים על מתקופת הארי. מקובלים כותבים שצריכים להעדיף פנימיות על חיצוניות והכל. שאלה אם קרה מקרה ששמעו וביצעו, הגיעו לאיחוד ו...
אתה שואל האם העם שמע את המקובלים?
כן.
גם כן שמע בזמני בעל שם טוב ואחריו תלמידים שלו, הם הנהיגו את העם וממש הילידו תולדות, ממש דורות של מקובלים, היינו אנשים שקשורים בין שני עולמות, שקשורים עד הקרקע של העולם הזה, מצד אחד, מצד שני, עד הגובה של אינסוף ממש. היו מקובלים מאוד גדולים באותה התקופה, שגם כאן וגם שם פועלים. כן, העם שמע. זה שנעשה ניתוק החמור תוך 100 שנה האחרונות, זה צריכים כך כנראה. לי יש את רוצה משלי, פה ושם הוא אומר כך, אבל זה ברור שאומר לך את לעשות, כל מיני, הוא מספר לך שבאמת מצב הוא כך. אתה צודק. מצב חמור. אבל בכל זאת לא אלמן ישראל, מה שנקרא, ויש לכם מקובלים היום גם כן, שהם מעבירים לך הערה מעולם העליון. אחרת, שוב אני אומר לך, יש לך עיגולים בין כל העולמות, והעולם שלך בפנים, החשוך הקטן הזה, הכתם השחור המרכזי, חייבים להביא לשם מאור, אחרת איך הוא יתקיים? זה כלים, זה רצונות. אז מי מביא את כלים? היושר. איפה היושר שמביא את האור דרך כל העולמות למרכז, ממש לדרגה כזאת? אז ישנם כאלו כלים, אתה קורא להם בני אדם, אני קורא להם מקובלים. זה לא עטיפה בימית. מדובר על הרצון, מידת הרצון, איזה רצון, באיזה מצב. הם בכוונה עושים כל מיני פעולות כדי לרדת עוד יותר למטה, כמו בעל הסולם כותב לנו בנבואה, שבכוונה מבקש להוריד אותו, שהוא רוצה לכתוב ולעזור לאנשים האלה, הדרי מטה. כן.
אז כשמדברים על תיקון, אז דיברת על שלוש דרגות של התיקון. אז אם אני מבין נכון, הכי קל זה להתחיל עם החברים בקבוצה, שאותו רצון.
ואחר בטח.
כך משפחה, ואחר כך עולה, אומה ועולם. ככה זה?
משפחה, אומה ועולם, זה הכל דרך הקבוצה בכל זאת.
גם דרך.
אם אין לך חיזוק עם הקבוצה, אתה לא יכול לנווט את עצמך נכון כלפי משפחה, אומה, עולם. אנושות. לא יכול. הקבוצה מחזיקה אותך, מעוררת, נותנת דוגמה, מייצבת. במשפחה אתה לא תוכל לעשות את זה. רק מפני שיש לנו קבוצה, ואנחנו לומדים ומשתדלים באיזו צורה, איכשהו, אולי להתייחס זה לזה, אז אנחנו יכולים לבוא למשפחות. עם סתם משפחה, הם ילכו לכל היתר כיוונים, רק לא נכון, כן?
זאת אומרת, זה כמו יסוד, שבלי מכשיר הזה אני לא יכול לגשת, לא למשפחה, לא לעולם, לא לשום
קבוצה?
תיקון. כן, קבוצה.
דה, כן.
שזה נשאר כל הזמן.
עד גמר התיקון, ודאי. אתה רואה תלמידי רבי שמעון נמצאים בזה. שם כל אחד היה, אתה תמין, תנא. זה דרגה, זה גרדה צילות. אז לכן קראו זוהר. זה זירה אלה, זה בראש דרי חמפין נמצא האור. כן, גלעד.
אתמול דיברנו על זה שכדי לעורר את מצב החירום, ההרגשה, את הנחיצות, אנחנו זקוקים לכוח של אנשים. אתה יכול קצת לפתוח את זה, על מה מדובר, מה זה כוח הנשי הזה?
לא יודע, אני שמעתי פעם כזה אמרה שאחרי כל גבר מוצלח נמצאת אישה. כן? כנראה שכמה שגבר יותר מוצלח, אז אישה יותר ככה רצינית, בוא נגיד ככה, כן? בלשון המתה. אז לכן הייתי מאוד, אם אתה כבר אומר, אז באותה הזדמנות, לבקש מכל הנשים שלנו, גם שבעליהם לומדים כאן, וגם שאין להם אפילו בעליהם, לא חשוב, בכל הזדמנות להראות לגברים עד כמה שהנשים מצפות מהם את החיבור, את התיקון, ועד כמה שישנה חרדה בכל אישה ואישה, כלפי המצב שמאיים ומתרחב ומגיע כדי שאנחנו על פניו מתקן אותו. ולכן אישה צריכה להראות לגבר, כל אישה ולכל גבר, זה לאו דווקא בבית, זה ודאי שהכי ככה, הכי מועיל. אם הוא ירגיש שהיא מצפה ממנו פעולות מעשיות רוחניות. אז זה מאוד חשוב. עם כל אישה ואישה, תשתדל איך... בכלל, לנשים ישנם תכונות מיוחדות כאלו שאפילו ללא מילים, באיזה הרגשה הפנימית הם יכולים לעורר את הגברים ולהגדיר להם רצונות ולייצב אותם לאיזה כיוון. זה ישנו. זה חלק, הייתי אומר, לא אפילו נשי, אלא בא מאימהות. וגבר, מצד זה שהוא רק יכול להיות בתור ילד, כן? ולא בתור המולית, לכן אין לו את הכוח הזה, אלא דווקא כוח הפוך, להישמע. ולכן אנחנו מאוד זקוקים לתמיכה של נשים. כן.
אישה לפי הטבע כל הזמן חסר לה משהו. מה הן צריכות עכשיו לכוון את החיסרון הזה למה בדיוק?
העולם נמצא במשבר. המשבר הזה הוא מופיע כדי שאנחנו נתקן אותו על ידי חיבור. אנחנו בינינו, אחר כך אנחנו בקבוצות, הכוונה בינינו, אנחנו בישראל, כן? כי זה שטח שממנו יוצא המאור המחזיר למוטב, ואחר כך אנחנו בכל העולם. אז לדאוג לזה שבצורה כזאת התיקון התפשט. כן?
שגברים לא יהיו רגועים, שלא ינוחו אף פעם,
בלחץ. כן, כן, כן. שגבר יהיה תחת הלחץ. שאשתו דורשת ממנו, ובכלל כל אישה ואישה, דורשת מכל גבר וגבר. בצורה עדינה, בצורה אבל ככה, ללא הפסקה. הם יודעות את זה לעשות. כן.
לגבי עיתון האומה, מקודם אמרת שלבעל הסולם לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב להוציא את העיתון. עכשיו, שמסתכלים על זה בצורה...
אם אדם מסור לבורא, הוא עושה מה שצריך להיות כדי לקרב מקסימום כלים לבורא. אין לו ברירה. אין לו ברירה. אתה מבין? עד כמה שאתה יותר מתקדם, כביכול הבחירה החופשית שלך היא קוטנת. יותר קטנה. כן.
אז במקרה שלו, אם אנחנו מסתכלים בעיניים שלנו, כמו שאמרת, אנחנו רואים שעלות מול התועלת, העלות הרבה הייתה יותר גדולה מהתועלת. בעיניים שלנו. הוא שילם על זה, המשפחה שלו שילמה, הילדים שלו שילמה.
מאיפה אתה יודע? אתה מרשה לעצמך כך להגיד, מאיפה אתה רואה? מה שקרה בתוך הכלים? איזה עובי כלים הוא בזה הילה? הוא עשה פיצוץ. כן? ופיצוץ הזה עלו המון המון כלים והתגלו. ואתה לא מכיר את זה, לא רואה את זה. כן, חנוך.
הוא כותב פה, והתקווה היחידה היא לסדר לעצמנו חינוך לאומי באופן יסודי מחדש.
כן.
זה גם במסר שלה אנחנו שמים איזה הרבה דגש. ויש עכשיו עת חירום. אנחנו צריכים להגביר את הדחיפות, להראות את הדחיפות. מה עושים עם החלק בעם ישראל שנמצא היום, שאומר וחוזר ואומר, אני לא רוצה להתחנך איתכם, אני לא רוצה איתכם שום חלק, תעזבו אותי לנפשי, לא רוצה איתכם כלום. מה אנחנו עושים עם זה?
משתדלים להגיע אולי מצד השני, שלישי, אולי בכל מיני צורות אחרות. אין לך ברירה. זה כמו שיש לך ילד והוא שלך, אתה לא יכול כבר להתחרט ובאיזו שורה לחתוך אותו מעצמך, הוא קשור אליך, אתה ילדת אותו, ורוצה או לא רוצה, אתה סוחף. את העניין הזה, ומשתדל בכל צורה, בכל זאת אולי לתקן, מחפש תרופה לכל מצב ומצב שלו. אין מה לעשות, חוץ מזה אנחנו צריכים להבין שזה גם כן העתקה מאיתנו, וזה גם כן כלי שלנו, וזה לא שמשהו זר, אנחנו לא מסוגלים, פשוט לא מסוגלים לעזוב שום דבר. כל העולם, כל המציאות. איך אפשר, לא רוצים? מי מסתכל על מה שהם לא רוצים? ודאי שלא רוצים. אז זה עוד יותר גרוע, אם הם רוצים. אם הם רוצים, זה בטוח שהם רוצים גם כן לא לכיוון הזה. אז אתה צריך כאילו להיות עוד יותר מתוחכם, כדי לסובב אותם לכיוון שלך. זה שהם סתם לא רוצים, זה אולי מקרה הכי פשוט. אבל לא לעזוב. זה קל מאוד להגיד, שיהיה מה שיהיה, שיסבלו. כך אתה יכול להגיד על הכלים שלך, זה שאתה לא מרגיש שהם שלך. אבל אם היית מגלה שכן, יש לך גוף של כל האנושות. אתה ממנו מרגיש רק חלק הקטן שם, 80 קילו שלך, נגיד 70 וזהו, לא יותר. והוא בעצמו, הגוף הזה, נו, תעשה חשבון. 7 מיליארד כפול, אתה שם 60, 70, 80 קילו. כמה זה? אז איזה חלק, נגיד, ככה, בקילוגרמים, יחסי אתה מרגיש. ופתאום מתגלה לך עוד יותר ועוד יותר, שזה שלך. איזה כיף היית מרגיש במה שהיה מתגלה. איך לעזוב את זה? אין ברירה. כן?
אז מה עושים? איך? זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו שם נתקלים כל הזמן בקיר ואין לנו כאילו מה...
אנחנו לא משתדלים. אנחנו לא משתדלים. אם היינו משתדלים, אני לא חושב שהייתה בעיה. צריכים לחשוב, להגיד שהכל תלוי בנו. מכריע את עצמו וכל העולם לקו זכות. תשתדל בקבוצה, תשתדל בחיבור, תשתדל כמה שיותר איפה שאתה כן מסוגל. תבוא מנקודה הזאת למעגל יותר חיצון.
הבן אדם הוא לומד מדוגמאות, ובעל הסולם פה מדבר על הצורה של המשפחה הגזעית כדוגמה לקשר שצריך לבנות גם במשפחה, בחוג של האומה ובחוג העולמי.
כן.
השאלה היא, אם אפשר לתת ציור, איך הביטוי הזה של היחס הזה קורה בכל מיני תחומים בחיים, בעבודה לדוגמה, ברחוב, איפה שאדם נמצא ביום יום, במערכת החינוך, איך הדברים האלה עכשיו שיתחילו להתייחס זה לזה כמו משפחה, זה יבוא לידי ביטוי, שאולי זה יעורר את החשק.
הדדיות, קשר יפה, זה לזה, למעלה מהאגו. הם צריכים לעבוד למעלה מהאגו. אני איתך ברוגס, לא רוצה כלום, ובכלל אתה, ואיתו אני לא ברוגס, אבל לא אכפת לי. והוא, אני בכלל לא רואה אותו. וכן הלאה וכן הלאה, ולא אכפת לי. יש כאן, לא יודע, זה העבודה שלי, נגיד, יש כאן 200 איש, אני לא רוצה להכיר אף אחד. אני בא, עושה את העבודה שלי, הולך הביתה. נו, שלום, שלום, אני אומר בדרך. לא יותר. אנחנו צריכים בכוונה להיכנס לקשר מעל האגו שלנו, כדי להינצל מצרות. הכל במישור העולם הזה, אבל גם כן עבודה, כמו שאנחנו עושים ברוחניות. זאת אומרת, אני איתך לגמרי, נגיד, לא אכפת לי כלום. פתאום אני מתחיל להתייחס אליך קצת יותר. למה? חייבים להגיע לקשר. למה? יש בזה כוח מיוחד שיכול להקל על הבעיות שלנו. נו, זה לא חשוב באיזה, נחשוב אחר כך מולה איך אנחנו מגישים את זה. אבל הם צריכים ככה לעשות. זאת אומרת, מעל הריחוק והאכפתיות, מה שיש לאדם לשני, הם צריכים לבנות קשר, קשר, לא אהבה, כן? אבל קשר, קצת יותר, להרגיש את עצמם שייכים, כמו שאומר, לאומה אחת. לא למשפחה אחת, זה אחר כך, כל העולם משפחה אחת, מה שהוא כותב זה חלום רחוק. אבל בינתיים, כולנו שייכים לכמו אומה אחת. כמו שעכשיו המשבר רוצה לשבור כל הגבולות. מה הוא אומר, המשבר? אתם כולם קשורים זה לזה. אז כבר לפחות כמדינה אחת. כן? ובאמת, אם היינו יכולים לעשות את כל המערכות שלנו כאחד, אז היינו אולי עולים מעל, מעל המשבר. זאת אומרת, אני חייב לקבל כוח וכיוון מהקבוצת בני ברוך, או איך שעצם נקרא, שהם ילחיצו עליי ויחייבו אותי וישכנעו אותי רק לדבר אחד, שחיבור בינינו מבריח כל הצרות. כל הצרות. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, הכל מה שאני רוצה. בקיצור, הכל מה שרק יכול להיות לרע, יהפוך להיות לטוב. ממש פעולת קוסם. כן.
אז בעצם אני נכנס עכשיו למקום העבודה שלי, יש לי התנגדות טבעית, לא רוצה, לא אכפת לי מכולם, למרות שלא אכפת לי, אני צריך להתחיל להתייחס לכולם יפה.
יכול להיות שזה אותו מקום עבודה יבוא מיסטר שדמון ויספר לכם איך זה טוב וכן הלאה, ויעשה איזה סדנה, תרגילים, וזה ילך מצד הזה. יכול להיות שראית איזה בטלוויזיה וככה, ככה אתה חושב שכדאי להתחיל לעבוד. יכול להיות שבעוד איזשהו מקום שמעת קראת. אבל חייבת להיות איזה מעורר. ואז זה הכל תלוי במידת החרדה שישנה באדם, וזה בורא יסדר, על זה אני לא דואג, ומצדנו זה צריך לבוא כפתרון. כן.
עכשיו, דרתו יחס, אני צריך גם ברחוב וגם באוטובוס וגם בתור לקופת חולים.
רצוי בכל מקום, כן.
עכשיו, האם מדובר רק על יחס יפה?
כן, כן. מספיק את זה.
ואני חייב להרגיש את זה שלא אכפת לי ממנו, אבל אני כן רוצה שיהיה אכפת לי ממנו.
נכון, גם כולם ככה. באמת, אף אחד לא אכפת לי מאף אחד. אלא אנחנו עושים את זה כדי... כדי בקשר בינינו להביא אותנו למצב יותר טוב, יותר חזק, יותר בריא, יותר אופטימי, יותר בכל דבר שיהיה לנו יותר טוב מזה. כן.
אני בכל זאת רוצה קצת לקחת את זה ציור טיפה קדימה, כי הבן אדם הוא חושש. היום אני מתייחס אליו יפה, מחר אני צריך לתת לו משהו?
לא, זה לא מחייב בכלום. אתה לא מתנפל עליו עם הרצון שלך לעשות לו טוב. אתה ככה בעדינות, אבל קצת יותר, קצת יותר באחד לשני, שאנחנו נרגיש שאנחנו שייכים כולנו לצלחת אחת. זהו, זה הכל, לא יותר. כמו שהוא אומר, כמו שיתר העמים מרגישים את עצמם ששייכים לעם אחד, אצלנו אין דבר כזה. כן.
אז אני בכל זאת רוצה, אני אצטרך לחלוק איתו את הצלחת שלי או לא?
זה לא שלך.
מה זה לא
שלך? אני מדבר שנמצאים בצלחת אחד ובצלחת המשותפת. שמה שיהיה, זה יהיה לכולם, אף אחד לא יברח, ואם אתה רוצה לעשות שיהיה לך טוב, אתה חייב לחשוב שלכולם יהיה טוב. זאת אומרת, כולם נמצאים באותה צלחת. על זה התכוונתי. כן, גיל.
רב, אתה אמרת שאדם מסור לבורא, הוא עושה מקסימום לקרב אנשים לבורא. מה זה להיות מסור לבורא?
זה נקרא להשתדל לעשות נחת רוח. אז אתה עושה מה יכול להביא לו נחת רוח. טוב, מהר, משם. נו.
במהלך השבוע אני הולך להיפגש עם קבוצות, זה חלק מהעבודה שלי.
כן.
אז אם אני עכשיו לוקח את האיום הזה שבעצם אנחנו נמצאים בו, האם אני יכול לנצל, כאילו, אם אני יכול לקחת את זה למקום שבעצם הקבוצות שאני נמצא בהם, שיהיו במעגלים, ובעצם לנסות לראות איפה הקבוצה חושבת שזה כאילו קשור לכולם, או שזה דבר לא נכון?
אתה צריך לקבל הדרכות. זה לא ככה. אני לא יודע מה אתה עושה, אני לא יכול לענות לך. כן.
בקשר למה שאמרת קודם לחנוך, מה היחס הפנימי שלי צריך להיות לחבר שמתייחס לכלים החיצוניים, נגיד הוא שמח על זה שכן סובלים או משהו כזה?
הוא לא מבין שהכלים האלו הם כלים לא חיצוניים, הם כלים חיצוניים שלו, והם כלים שדווקא אותם הוא צריך לתקן, ואז בתיקון שלהם יגיע לגילוי הבורא, כי הם כלים של לאור החוכמה. זה שאנחנו פתאום תופסים את עצמנו שאנחנו שמחים מזה שרע למישהו, אם רע באותו מקום שהוא רוצה להזיק לאחרים, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל אם על זה בנוי עונש, כי עונש זה אז תיקון. אם מישהו ברצון אגואיסטי שלו, האכזרי, עשה רע למישהו, באותו רצון, אם הוא מקבל עכשיו מכה, זה עונש שזה מתקן אותו, מביא אותו לתיקון. עונש חייב לתיקון. אבל אם הוא לא עשה את זה לאחרים, לא. לכן אנחנו צריכים גם כן מאוד להיזהר. לפעמים אנחנו שומעים איזה חדשות, איזה דברים, ושמחים מזה. באיזה אופן אתה שמח? זה מתקרב לתיקון? זה קרוב לתיקון? זה מקרב מישהו לתיקון? או לא? אתה קודם כך התייחסת לשמיעה או לא? יש פה הרבה דברים. נו.
אני רוצה לפתח את זה, אני רואה שאין מספיק זמן, אני רציתי לשאול עוד שאלה על מה שאמרת ממש מקודם, על איך... שאלה שכבר תקועה לי הרבה זמן, איך אתה מחזיר את האמון לאנשים? זאת אומרת, אני היום הולך למוסך, אני ממש מפחד שעובדים עליי.
בטח עובדים.
אז איך אתה רוצה שאני אתייחס יפה, נגיד, למישהו אחר בעבודה, כשאין אמון בינינו בכלל?
תתחיל בזה, במה שאתה מסוגל. זה לא מונע ממך שום דבר לעשות, בדיקות, מה שהם עושים, כל מיני דברים, אבל... תתחיל לצרף לזה יחס היפה, כמו לבני משפחה. ולרוח הזה אנחנו נסיים.
לקראת סיום כמה הודעות, היום יום ראשון, יום האיחוד העולמי, באתר kab.tv. ב3:30 אחר הצהריים, שיעור הילדים העולמי, ב5:00, השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן, ובשעה 6:45, ישיבת החברים העולמית. חוויה ושמה קבלה בבאר שבע. ביום שלישי הקרוב, 14 באוגוסט, בשעה 19:00, יתקיים מפגש השבועי עם הרב לייטמן בקבוצת באר שבע. המפגש ישודר בשידור חי באתר סביבה טובה ובאתר kab.tv. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. כנס חרקוב, מתאחדים כדי לעלות. חברים יקרים, בסוף השבוע הקרוב, 17-19 באוגוסט, כולנו נפגשים לכנס עוצמתי של חיבור בחרקוב באוקראינה. הכנס ישודר באתר kab.tv ובאתר סביבה טובה. לפרטים והרשמה, kab.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love
It's the only thing we must learn. Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. We are warriors racing toward the goal.